טוב, אז שלום לכולם. כאמור, אנחנו יוצאים קצת מהסדר הרגיל שלנו, שאנחנו לומדים על הפטרות השבוע. אז יש שיעורים נפרדים, הם נמצאים ברשת, גם על הפטרת מקץ וגם על הפטרת חנוכה. ועכשיו, על מה שאני רוצה, שנדבר על חנוכה. מבחינה, נקרא לזה רוחנית, ועם השלכה, קראתי לשיעור הזה, מלחמת חרבות ברזל, ניצחון איכותי, משהו כזה. אז אני רוצה לחבר עכשיו בין חג החנוכה, תשפ"א, לבין המלחמה, שאנחנו כבר, בעזרת השם, עובדים לקראת סופה, כך זה נראה, אבל נמצאים בה כבר שנה וחצי, ששינתה הרבה דברים בעם ישראל, וכמו תמיד, חנוכה משתלב בדיוק בנקודה הזו. תראו, בדרך כלל, שמדברים על חג החנוכה, אז יש שני צירים. ציר אחד זה הציר ההיסטורי, של מה שהיה בחנוכה, המכבים מול היוונים, וזה גם קשור הרבה לנושא הגבורה. והנה, ברוך השם, באמת השנה וחצי הזו, כן, כבר דובר רבות על המכבים בני דורנו, שניצחו פה את הכוחות האופל, ברוך השם, גבורה, דברים שרוח המכבים היא חיה כיום. זה ציר אחד. יציר שני, שאם שמתם לב, תמיד משתמשים בחג החנוכה כמקום שבו מבררים את תרבות יוון מול תרבות ישראל. כן? המאבקים התרבותיים, הרבה פעמים הם סביב חג החנוכה. נכון? זה הזמן שאנחנו מבררים את התפיסה היהודית מול התפיסה, נקרא לזה, היוונית, החילונית, המערבית. אני רוצה בשיעור הזה לחבר בין שני הדברים. זאת אומרת, אני רוצה להראות איך ההבנה העמוקה של מה זה השורש המחלוקת בין עם ישראל לבין יוון, בין התרבות היהודית לתרבות היוונית, איך הדבר הזה משפיע באופן ישיר גם על הפסיכולוגיה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, גם במישור הזה של הגבורה, גם במישור הזה של היכולת לעמוד מול קושי ולהתגבר ולמסור את הנפש, אז הכל מחובר יחד. אז בואו נתחיל, יהיה פה זה טיפה שיעור מופשט, אנחנו פה, שנקרא, צריכים טיפה להחזיק ראש, אבל אני סומך עליכם. אז בואו נתחיל. כפי שאמרתי, תמיד משתמשים בעם ישראל, משתמשים בסיפור חנוכה, למאבק בין תרבות יוון לתרבות ישראל, שלכאורה זה משונה, זאת אומרת, עם ישראל התמודד מול הרבה תרבויות, כן? במצרים התמודדנו מול התרבות המצרית, לא יודע, והיינו התמודדות מול התרבות האשורית, היינו התמודדות מול התרבות הבבלית, שהחריבה את בית המקדש, אבל למשל אנחנו מציינים למשל את יום עשרה בטבת, היום שבו, כן, התחיל המצור על ירושלים על ידי הבבלים. אנחנו יותר מדברים שוב על ההקשר ההיסטורי, אנחנו פחות מנתחים את התרבות הבבלית, נכון? יש משהו בחנוכה, בתרבות יוון, שזה ככה הפך להיות הפרזנטור של המאבק התרבותי של עם ישראל מול העולם. למה? שוב, דבר ראשון, הסבר היסטורי. אנחנו חיים היום בתרבות המערבית. אנחנו לא חיים היום לא בתרבות האשורית, לא בתרבות המזרחית ולא בתרבות הבבלית. מה זה תרבות מערבית? תרבות מערבית זה התרבות שנוצרה בחצי הכדור המערבי. שזה אירופה, ולמעשה היום זה ארצות הברית. זה השורש של התרבות האירופאית, שהפכה עם הזמן להיות התרבות האמריקאית, שהיא התרבות היום ששולטת בעולם, לפחות בעולם שאנחנו חיים בו, השורש של כל זה, זה יוון. יוון, תכף נסביר, הם הבסיס ההיסטורי, שמשם צמחה כל צורת החשיבה, שלימים אנחנו קוראים לה התרבות המערבית. זה הצד ההיסטורי, והצד ההיסטורי הוא בא לבטא איזשהו רעיון עמוק יותר. התרבות יוון היא השורש של עבודת אלילים. כמו שאמרת, היו הרבה עובדי אלילים. כולם היו עובדי אלילים, הבבליים והאשורים והפיניקים והאקדים ואני יודע מה, והאינדיאנים. לכל אחד היה את האלילים שלו. אבל תרבות יוון זו התרבות האלילית, נקרא לזה בשיא הגובה שלה. התרבות, הם הפרזנטורים של התרבות האלילית. מה זה תרבות אלילית? תרבות אלילית, יהיה צד בתרבות אלילית, שזה התמכרות לצדדים המאוד מאוד חושניים וגסים שקיימים בחיים. כן, האכילה, השתייה, יצר המין. העמים האלילים שלפני יוון, כן, נקרא לזה למשל את עמי קנען, שבעת השבטים שעם ישראל התמודד איתם בו בארץ ישראל, חזל אומרים לנו שהם היו עובדי האלילים הכי קשוחים. מה היו עבודות האלילים של עמי קנען? היה למשל עבודה שנקראת עבודת המולך. מה זה מולך? היו לוקחים, ההורים היו לוקחים את הילד, הבכור שלהם, ושורפים אותו באש. כן, זה היה גיא בנינום, שזה היום בריכת הסולטן, מזה הגיעה המילה גיינום. משהו תורף לחלוטין. היה עבודת אלילים שנקרא עבודת פאור. משהו שעזוי לחלוטין. אנשים היו סביב הפסל, עושים את הצרכים שלהם. כן, פוערים את הגוף שלהם מול הפסל. זה עבודות אלילים שהם, היום בני אדם לא מרגישים שייכות לזה. מבינים, אם עכשיו התרבות הכללית הייתה תרבות שמעודדת לשרוף ילדים ולעשות צרכים מול פסל או להתפלש בבוץ, זה לא היה מושך. יוון זה משהו אחר. יוון זה לקחת את התרבות האלילית לא בצורתה הנמוכה, אלא בצורתה הגבוהה. ולכן יוון הפכה להיות, כאמור, המראה החיצונית, חלון הראווה של התרבות האלילית, שהיא יצרה את התרבות המערבית, שזה מצד אחד, תכף נדבר, זה עדיין תפיסת עולם מאוד מאוד חומרנית וגסה, אבל כלפי חוץ זה נראה יפה. זה נראה קוסם. בפרשת נוח, נכון? כתוב שאחרי נוח, האנושות מתפלגת לשלושה חלקים, שם, חם ויפת. חם זה הצד הנמוך של האנושות. זה אמרנו עובדי האלילים, הגסים, אלה שאמרנו מתפלשים בכל הזוהמה הכי חושנית שיש. שם זה, כן, שם, זה ה... כן, קנען זה מלשון, חם זה מלשון חמימות, כאילו חום של גוף, ומחם יוצא קנען, שזה ארץ כנועה, ארץ שפלה, כן, לא סתם עם ישראל היה צריך להשמיד את עמי קנען. שם לעומת זאת, מאיפה שאנחנו באנו, זה שם זה מלשון מהות, זה הצד הגבוה של המציאות. יפת זה משהו באמצע, אתם מבינים? יפת אלוהים ליפת וישכון באוהלי שם. יפת זה תרבות שהיא מצד אחד אלילית, מצד שני היא אסתטית, מילה יוונית. תכף נראה הרבה מילים יווניות שמרכיבות היום את התרבות שלנו. זה משהו שהוא נראה יפה, ולא רק נראה יפה. יש בו גם איזה פונקציה, עוד מילה יוונית, שאנחנו באמת צריכים. אתם יודעים, בן אדם לא חי רק בעולם של שם, אנחנו לא חיים רק ברוחניות, אנחנו גם חיים בעולם הזה. אז באמת הצדדים של התחתית האנושות, זה אנחנו מתרחקים מזה, וגם זה אנחנו חייבים, גם אנחנו צריכים לעשות צרכים. גם לנו יש איזה יצר הרס מסוים, כן. אבל הצורה שעמי קנן ביטו את זה, זה משהו שלא תעשה לך פסח או תמונה, זה ההתרחקות מכל הדברים. יפת, יוון, זה איזשהו דרך לקחת את העולם החומרי ולהציג אותו בצורה עדינה, ולכן זה מושך. וזו הסיבה שהרבה אנשים היום, הם אומרים, מה אתה רוצה מן? אני לא עובד אלילים. אני לא מתפלש בבוץ, אני לא שורף ילדים. אני איש תרבותי, אבל התרבות שהוא מתכוון, זה התרבות היוונית. וכאן צריך להסביר למה שוב התרבות היוונית היא האויב שיש לנו כיום. את עמי קנען כבר מה שנקרא עברנו. עוד פעם, לא בדיוק עברנו. עדיין היצרים האלה קיימים בעולם, וגם בדורות שלנו זה מתעורר מחדש, כל היצרים האפלים האלה. אבל עדיין, מה שמניע את התרבות זה לא חם וקנען, אלא זה יפת. מה זה עבודת אלילים? וכאן אנחנו נזרים פה את העיקרון הפסיכולוגי רוחני, ואז נשליך את זה לתרבות היוונית, תרבות המערבית, וכאמור גם איך זה משתלב בתפקוד היומיומי שלנו, ומלחמת חרבות ברזל והכל יחד. עובד אלילים זה אדם שמבחינתו המימד הבלעדי שקיים במציאות, זה המימד החומרי, המימד החושני. עובד אלילים לפני 4,000 שנה, אפשר להמשיל את זה היום לילד בגיל 3. ילד בגיל 3, הוא לא מסוגל לקלוט שיש משהו מעבר לחושים. תדבר עם ילד בגיל 3 במילים כמו ערכים, רוחניות, אידיאלים, הוא לא מסוגל לקלוט את זה. מבנה המוח שלו, מבנה הנפש שלו, הוא מסוגל לקלוט רק מה שניתן למשש, לראות, להריח, לטעום ולגעת. זה... מה זה? קונקרטי, זה יותר בא להגיד כאילו שזה ממוקד, אני אומר על משהו אחר, זה חושניות מוחלטת. כן, תינוק הוא כלום, הוא אוכל שוטה, הוא לא מסוגל מעבר. תדמיינו לכם עכשיו עולם שלם, אנושות שלמה שהם כמו ילדים בני 3. אנשים שאולי הם יותר חזקים פיזית, ולכן הם יותר מסוכנים. אתם מבינים? ילד קטן בגיל 3, מקסימום ישבור את הצלחת. אדם פיזי, לפני 2,000 שנה, לפני 4,000 שנה, שהוא במנטליות של ילד בגיל 3, הוא עכשיו, שוב, הוא לוקח בעל חיים וקורע אותו. זה הייתה האנושות של העולם הקדום. זה... החומרנות, החושניות הייתה כל כך גדולה, שאפילו את אלוהים הם הפכו לפסל. זה הרעיון של עובדי אלילים. עובדי אלילים הם הרגישו כמו שילד בגיל 3. ילד בגיל 3 יש לו איזו תחושה שיש איזה משהו מעבר לעולם הקטן שלו. עובדי האלילים לפני אלפי שנים, הם היה להם איזה משהו, הם ראו שיש פה רוח, יש פה גשם, יש איזה כוחות שהם מעבר למגע המיידי שלהם. אבל אפילו את הכוחות האלה, הם היו צריכים לעשות בפסל ותמונה כדי להתייחס אליהם. הרעיון שיש משהו שהוא מעבר למוחש, משהו שהוא מעבר לעולם הזה, זה התפיסה היהודית. לא, כן, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, לא איראני אדם וחי. ההבדל בין עובד אלילים לאדם יהודי, זה לא רק שהוא משתחווה לפסל והוא לא. זה הבדל מהותי בנפש. מה המוקד בחיים שלך? האם המוקד שלך זה העולם החומרי, או העולם הרוחני? העולם שמעבר ליש. חזל אומרים, ביטוי אני חוזר על זה הרבה בשיעורים, חזל שהם רוצים להגדיר עובד אלילים, הם מגדירים, מוציא יראתו מחקו, מחבקה ומנשקה. עובדי האלילים בעבר היה להם עירה. עירה זה פסל קטן שהיו יראים ממנו, שהיה נמצא בחק שלהם, בכיס שלהם. היה להם איזה פסלון קטן של אליל, שהיו מדי פעם מוציאים, מחבקים ומנשקים. כמו שהיום אדם עם פלאפון, כן, עם אייפון. זה אותו רעיון. יש פה איזה חפץ, משהו פיזי, שנותן לי אשליה של קיום. בשביל להרגיש קיים, בשביל להרגיש... ממשות, אני צריך משהו פיזי. ילדים קטנים יש להם מושג שנקרא חפץ מעבר. ילד הולך פעם השונה לגן, אז הוא הולך עם הבובה שלו, עם הסמיכה שלו. קוראים את זה? סמיכי? היה לכם גם? בטח, יש כאלה שעד היום ממשיכים. יש את הסמיכי שלי, נכון? יש את זה. אני מסתובב עם זה. עכשיו, לכל אחד יש את הסמיכי שלו, לכל אחד יש את הפסלון הקטן שלו. יש כאלה שהסמיכי שלהם זה פלאפון. שימו לב, אדם לפעמים היום, במאה ה-21, שהוא עבד לו הפלאפון, יש אנשים שאתה רואה, הם מגיבים בזה תנועות של חוסר עונים. זהו, החיים איבדו. אבל כמובן, בצורה יותר רצינית, יש אנשים שהפסלון שלהם זה הכסף שלהם. כאילו, בשביל מה אני חי? מה הפסל שאני משתחווה אליו? מה גורם לי תחושת עושר וממשות בחיים? הכסף. אם לקחו לי את זה, אני גם... יש כאלה, זה קצת יותר מתוחכם. תכף נדבר על זה. אומרים, אצלי מה שחשוב בחיים זה המשפחה. שימו לב, זה נשמע יותר טוב, נכון? אבל גם, משפחה זה ברמה של, כן, האנשים שככה נמצאים בסביבתי, ועכשיו אם של המשפחה שלי אני צריך לגנוב ולעשות דברים לא מוסריים, אני אעשה, כי אני משתחווה למשפחה שלי. כן, הפמיליה, כן, כל המאפיות האיטלקיות. פמיליה מעל הכל, כן, זה של המשפחה שלי אני רוצה, כן? כל זה. העובד אלילים, אתם מבינים, אפשר לקחת את העבודת אלילים הזו אל הכיוון הנמוך. אמרנו, זה שהאדם מתפלש סביב איזה פסל, סביב איזה יצר גס. היוונים זה כבר משהו מתוחכם יותר. הם גם, זה עמדה נפשית אלילית. מה שיש בחיים זה רק, מילה יוונית, מטריה. מטריה, חומר. אבל המטריה הזו היא יכולה להופיע בצורות, לא רק צורות גסות, אלא בצורות מעודנות יותר. למשל, המילה ביוונית, אקדמיה. אקדמיה, מאיפה הגיעה המילה אקדמיה? באתונה, אחת מערי יוון, היה חורשה שנקראה אקדמוס. ובחורשה הזו היו מסתובבים הפילוסופים, עוד מילה יוונית, שהיו חושבים מחשבות. מה הם חשבו מחשבות הפילוסופים? פילוסופיה, זה אהבת חוכמה, אהבת תורה. כאילו, זה חשיבה, היה זה תורת החשיבה, התורה הזה. הם היו חושבים למשל על פיזיקה, מילה יוונית. פיזי זה טבע, זה מציאות החומר. פיזיקה, תורת הטבע. זואולוגיה, תורת בעלי החיים. בוטניקה, תורת הצמחים. אסתטיקה, תורת שוב, הסימטריה, מיליון מילים שמתארות בסופו של דבר את העולם הזה. מבינים? זה העמדה הנפשית היוונית. וזה מה שכל כך מטעה. כי בניגוד לעובדי האלילים, ששם אתה אומר, לא, זה גס וזה זה. פה שוב, זה נותן תחושה, היוונים נתנו תחושה, זה הסיבה שכל העולם נכבש על ידם, כן? התרבות ההלניסטית, וגם בעם ישראל כידוע. תיוונים אמרו, וואי, יש פה משהו שנותן לי גם סיפוק לכאורה לצדדים יותר עמוקים בנפש. אתה לא מבין. בסופו של דבר, זה עדיין נשאר ברמת הנפש. שימו לב, ביהדות, אמרנו שבאנושות יש שם, יפת וחם, ביהדות יש נשמה, נפש וגוף, ואנשים מאוד מתבלבלים. נשמה זה שם, זה המימד הרוחני האינסופי, זה שתכף נדבר עליו. יש גוף שזה אמרנו חם, שזה הצדדים הנמוכים. נפש זה משהו באמצע. נפש זה משהו שהוא לכאורה, אנשים מתבלבלים ואומרים, לא, זה כבר רוחני. אבל הם לא מבינים שגם הנפש בסופו של דבר, זה תוצר של הגוף. זה יוון. דוגמה, שואלים אותך עכשיו, מה שלומך? היום, בתרבות המערבית שאנחנו חיים בתוכה, אתה מבין, התרבות המערבית, צורת החשיבה היוונית, זה יותר מצורת חשיבה. צורת הנפש, הפסיכולוגיה היוונית האלילית היא שולטת עלינו, שכאשר שואלים היום אדם מה שלומך, מה הוא עונה, שלומי טוב או לא טוב. למה ב-90% מהמקרים הוא מתכוון שאומר טוב או לא טוב? דבר שהוא מתכוון לגוף שלו. שלומי טוב, אני בריא, לא כואב לי כלום. שלומי לא טוב, כואב לי הרגל. עכשיו, לפעמים זה מתוחכם יותר. ואתה אומר, שלומי לא טוב. המצב רוח שלי לא טוב. שוב, אנשים מתבלבלים. מצב רוח, זה כבר משהו מוכני. לא. גם מצב רוח זה עדיין מה שייך לעולם החומר. למה מצב רוח שלי לא טוב? כי הפסדתי כסף. למה מצב רוח שלי לא טוב? כי כואב לי הרגל. או, שימו לב, למה מצב רוח שלי לא טוב? כי אני נמצא בחרדה. חרדה, מה זה חרדה? ראיתי משהו, הגעתי מגיע משהו, שיצר לי תחושה נפשית של חרדה. אבל עדיין נשארתי, אתם מבינים, בתוך המטריקס, בתוך המסגרת של העולם הזה. זה מאוד מתה, מאוד מתה. תכם את הדבר שהיום הכי אנשים מתבלבלים ממנו. מוזיקה. מוזיקה, שוב, מילה יוונית. מוזה, אלת המוזה. אנשים בטוחים שמוזיקה זה רוחניות. זה לא נכון, צריך להבין. מוזיקה, אתה שומע מוזיקה באוזן שלך, תבין? דרך מיתרי קול, דרך צעים אלקטרונים. וזה יוצר לך בנפש איזשהו תהליך שנותן לך תחושה טובה או תחושה לא טובה. מוזיקה זה לא תורה, זה שני דברים שונים. זה נכון שיכול לעזר במוזיקה. אין, הזוהר הקדוש אומר, יש שערים שנפתחים רק לידי המוזיקה, חוכמת המנגינה, כמו שגם גוף. למשל, אתה עכשיו לא בריא, אתה לא יכול ללמוד תורה, ברור שיהיה לך תחושה נפשית ורוחנית שלא תאפשר לך ללמוד תורה. תהיה בנפש בריאה בגוף בריא, כמו שאומר רם, תהיה בריא בגוף, אז בוודאי זה כבר הבייס, יש לך כבר את המדרגה. אחרי זה גם שיהיה לך מצב רוח טוב. איך תעשה מצב רוח טוב? לך תשמע מוזיקה, לך תראה, אומר הרמב"ם, מראות יפים, כן? תראה דברים אסתטיים ככה זה. אבל מה המטרה בסופו של דבר? להגיע אל המהות, אל הנקודה הרוחנית, נקודה הפנימית. זה ההבדל מהותי בין יוון לבין עם ישראל. התפיסה היוונית היא, שוב, אפשר לעשות את הכל בתוך עולם החומר. היוונים, בפיזיקה היוונית, אטומים זה הגבול של עולם החומר. נכון? מה זה אטום? אטום. אטום זה בלתי ניתן לחלוקה. לא תום חלוקה. יש חלקיקים שלא ניתן לחלק אותם. יש גבול למציאות החומרית. אי אפשר לשבור את האטומים. היום אנחנו כמובן יודעים שלא. כל אטום אפשר לבקע אותו, ויש לך שם אנרגיה אינסופית. היהדות אומרת לא נכון. גם האטומים זה לא סוף החומר. אין סוף לחומר. המציאות היא אלוקית אינסופית. אבל צורת הפסיכולוגיה, שוב מילה אומנם מודרנית, אבל מילה יוונית, פסיכו, כן, זה נפש, תורת הנפש, היא מכניסה את הכל לטבלאות. אם פעם למשל היו בודקים אנשים במבחני IQ. מה זה IQ? Intelligence Quality. איכויות שכליות, אינטלקטואליות. בסדר? אנחנו בודקים האם יש לך את היכולת לפתור בעיות ודברים כאלה. מתמטיקה, הכל נחמד. עם הזמן ראו שזה לא מספיק. יש הרבה אנשים שהיה להם IQ גבוה, אבל הם בעבודה נכשלו. אמרו, אוקיי, יש עוד משהו צריך לבדוק. מה? EQ. מה זה EQ? Emotional quality. איכויות רגשיות. אינטליגנציה רגשית. כאן זה לכאורה פיתוח, נכון? הנה, אנחנו לא רק בודקים שכל, אנחנו בודקים גם רגשות, אבל שימו לב, עדיין גם הרגשות נמצאות בטבלה. הכל ניתן לכימוץ, הכל ניתן למדידה, הכל נכנס לטבלאות של העולם הזה. אין משהו מעבר לזה. זה החשיבה שהיום בני אדם חיים בתוכה. הכל כמותי. והדבר הזה, מנים, הוא משפיע באופן מהותי על כל צורת ההתנהלות של האדם בעולם. לא רק שהוא בסופו של דבר הכל מוביל לכיוון חומרי. הוא גם בתוך עולם החומר, הוא מרגיש שהכל מוגבל. שוב את הרעיון. התפיסה היוונית היא, שהיא בעצם אמרנו התפיסה האלילית היא, שהכל כמות, הכל חומר. חומר נגמר בסוף. מה שלא נעשה בסוף זה מת, בסוף זה מוגבל, בסוף מגיעים לחושך. אומרים חז"ל על הפסוק וחושך על פני תאום, זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. התרבות האלילית היוונית היא יצרה את החושך העמוק בעולם. היא מסבירה שהעולם כולו הוא חושך. נכון, עכשיו אתה נראה שמח, יש לך טכנולוגיה, יש לך מדע, יש לך אקדמיה, הכל נגמר. לכן תשימו לב, בתרבות המערבית, שוב, הצאצאית של התרבות היוונית, ככל שאדם נהיה מבוגר יותר, הוא נהיה עצוב יותר. זו תפיסה בלתי נמנעת. המטרה בחיים, שוב, החומר, זה העולם הזה. אז כל עוד אני צעיר, הגוף עובד, ככל שאני מתבגר, הגוף שלי מתנוון, הנפש שלי מתנוונת, זה גם ביחד. שוב, אני כבר לא עם אותה מצב רוח ואותו דינמי ומוזיקה כמו שהייתי צעיר וכו'. הסוף הוא בלתי נמנע. עכשיו, אני מנסה להחיות את זה בכל מיני צורות, לעשות טיפולי אסתטיקה, לנסות ללכת לעשות כושר כדי להרגיש צעיר וכו', אבל יש פה מה שנקרא הסוף הבלתי נמנע. שימו לב, למשל, בתרבות המערבית, כל הספרים או הסרטים שמנסים לנבא מה יהיה בעתיד, מה שנקרא ספרים, סרטים בדיונים, כולם פסימים. כולם מתארים איך העולם נגמר. יהיה חייזרים, יהיה שואה אטומית, יהיה מגפה, יהיה זומבים, זה תחושה של תרבות, העולם הזה הוא נגמר בסוף, הוא מוגבל בסוף. בסדר? קוראים לזה דיסטופיה, תראו את המילה. היה הוגה דעות בריטי, גם מהתרבות המערבית, במאה ה-16, קראו לו תומאס מור. ותומאס מור כתב ספר שנקרא אוטופיה. מה זה אוטופיה? מלטינית, שזה המשך של יוונית. אוטופיה זה שום מקום. או זה שום, טופיה זה מקום. ארץ שום מקום. או, ראיתם, בפיטר פן יש ארץ לעולם לא, Neverland. הוא תיאר כאילו איזה עולם אידיאלי, איזה מדינה כזו אידיאלית שכולם מאושרים ושמחים לאין קץ, והוא קרא לזה אוטופיה. כלומר, אין דבר כזה. מזה זה הפך להיות מושג בעולם המערבי, חזון אוטופי. מה זה חזון אוטופי? איזה חזון של משהו שלא יכול להתממש בעולם הזה. היום יש דיסטופיה. דיס זה כמו דיסאינפורמציה. שוב, הכל מילים יווניות, אנחנו כולנו מוקפים. אינפורמציה זה ידע, דיסאינפורמציה זה ידע מוטעה. כן? ידע זה. אוטופיה זה כאילו עולם מושלם, דיסטופיה, עולם חורבן. הכל הולך להיחרב. זה העמדה הנפשית היום של כל, של כל אדם שחי בתרבות היוונית. כל חשוך, הכל נגמר, הכל, הגישה היהודית היא שונה. אתם מבינים? נוקה. הגישה היהודית היא, שים לב, העולם הזה הוא לא חומרי, העולם הזה הוא לא אלילי. העולם הזה הוא אינסופי. אנחנו פתוחים פה למשהו שהוא לא מוגבל. ממילא, פח אחד של שמן יספיק לשמונה ימים. החשיבה היוונית היא חשיבה כמותית, היא חשיבה חומרית, מבינים? זה הראש. יש פה פח אחד של שמן. עכשיו שוב, בחשיבה הכמותית הזו יש המון הטיות. זה לא רק חשיבה כמותית של ספירה. אתה יכול לפעמים לדבר, בעולם היווני יש אפילו מושג, שימו לב, שנקרא, יש פיזיקה, המציאות החומרית החושנית, יש מושג שנקרא מטאפיזיקה. מטאפיזיקה, כאילו, יש גם דברים שהם לא נראים בעין, אלא אנחנו יכולים למדוד אותם בכלים אחרים. בסדר? עולם של, של כל מיני רגשות, רעיונות, לא יודע, יש אנשים שהסיפוק שלהם זה נעשה על ידי זה שהם אוהבים להתפלל לאיזה, לאיזה ישות דמיונית שהם בנו השמיים, וזה עושה להם עכשיו, או שיש כל מיני כוחות אנרגטיים שאנחנו לא יודעים עדיין בדיוק להכניס אותם למדע, אבל בסופו של דבר הכל מקומט, הכל פה. ולכן העולם הזה מוגבל. פח אחד של שמן סטטיסטית, עוד פעם מילה יוונית, סטטיסטיקה, פח אחד לא יכול להספיק לשמונה ימים. זאת אומרת לא. פח אחד יספיק לשמונה ימים. האיכות מנצחת את הכמות. הרוח מנצחת את החומר. העולם הזה הוא נראה לך מוגבל, הוא נראה לך אלילי, הוא נראה לך מקומט. בכל אטום יש אינסוף. בכל דבר יש מימד אלוקי שיכול להפוך לשמונה ימים. מספר שמונה ביהדות זה מספר שהוא מעל הטבע. כן? המספר שבע זה בא לבטא את שבעת ימי השבוע, את השגרה, את המציאות הסגורה של העולם הזה. למרות זה, בטח זה שבת, שזה בתוך העולם הזה, יש גם את הקדושה, אבל אי אפשר יותר מהעולם הזה. יש שבעת ימי שבוע. נר חנוכה זה שמונה ימים. גם ברית מילה היא ביום השמיני. היוונים גזרו על ברית מילה. נכון? היוונים אומרים, יש גוף. אי אפשר להשתחם מהגוף. יש תאוות. אני לא יכול לצאת מזה. ככה נולדתי. ככה אני. ככה אני. אי אפשר לנצח את יצר המין. אי אפשר. עוד פעם, אפשר לעדן אותו, אפשר לעשות כל מיני תחכומים, לקרוא לזה במילים יפות, לעשות מצעדים, שכאילו תרגיש טוב, שהנה זה גם לא מכוער, אלא זה משהו שהוא זה, אבל אתה לא יכול באמת להתגבר על הדבר הזה. ברית מילה לשמונה. נר חנוכה לשמונה. ימי נס והודעה. ימי שמונה. הנס... עכשיו תגידו, טוב, זה מילים כל מיני יפות וזה, אבל איפה רואים את זה במציאות? בואו תראו דוגמה שאפשר לראות אותה ברמה הכללית, ואז נוריד את זה לרמה האישית. לפני 225 שנים, בשנת 1800 למניינם, היו בעולם הזה מיליארד איש. בסדר? בכל הגלובוס היו מיליארד איש. עוד מילה יוונית, אנחנו לא נצא מזה. הכל פה זה... לא. היום, 225 שנים לאחר מכן, בשנת 2025 למניינם, יש בעולם הזה 8 מיליארד אנשים. בחשיבה כמותית, אם יש פי 8 אנשים, מה אמור להיות בעולם הזה? לא, בחשיבה כמותית, יש עכשיו פי 8 אנשים שמתחרים על אותם משאבים מוגבלים, אמור להיות פה אסון. שוב, זה החשיבה האפוקוליפטית הזו, הדיסטופית הזו, כן? יהיה זיהום אוויר, אין אוכל, אין מים, אין שתייה, זה כל הנבואות חורבן של כל, של כל התפיסה הזה. מה קורה בפועל? בדיוק הפוך. רמת החיים רק עולה. ככל שיש יותר אנשים, יש יותר מים, יש יותר אוכל, יש יותר לכולם. למה? שוב, אנחנו אומרים, כי יש אלוהים. אבל בוא נוריד את זה עכשיו לרמה, שוב, של המילים שנסוחים שלנו. אפשר לתרגם את זה. ככל שיש יותר נשמות, זכרו, אנחנו מדברים על נשמות. לא על נפש ולא על גוף. ככל שנולדים יותר אנשים, יש יותר נשמות. יש יותר חיים בעולם. חיים בעולם גם באים לידי ביטוי שיש יותר שכל בעולם. ועכשיו יש יותר מדע בעולם, ויש יותר טכנולוגיה בעולם, ועכשיו מאותה חלקת שדה, שאפשר היה להפיק לפני 200 שנה אוכל ל-100 משפחות, עכשיו אפשר להפיק ל-1,000 משפחות. קוראים לזה בשפה יהודית, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אדם שאומר את זה באשר שביתך, צריך לכוון, הקדוש ברוך הוא מפרנס לכל בריאה ובריאה כרצונה. אין סוף. ייקח זמן לראות את זה. וזה יבוא הרבה תהליכים והרבה קשיים. יהיה מהפכה תעשייתית, ויהיה תקופות של מלחמות, וזה וזה. אבל בטווח הארוך, האין סוף מופיע בתוך הסוף. האיכות מנצחת את הכמות. האור מנצח את החושך. זה הרעיון העמוק של הדבר הזה. הנר אחד מספיק לשמונה. זה יורד גם לרמה האישית. למשל, השאלה, כמה ילדים בן אדם מביא לעולם? שוב, אדם שהוא יווני, הוא מסתכל על החיים בצורה הזאת. תקשיב, זה סך המשאבים שיש לי, זהו, בטבלת האקסל זה הכסף שיש. אין לי כסף לעוד ילדים. או לפעמים זה אפילו ברמה הנפשית. נפשית אני לא מסוגל לטפל בעוד ילד, נכון? עכשיו, יש דבר כזה. לטווח קצר, יש באמת דבר כזה שזוג אומר, תקשיב, אנחנו עכשיו בשלב הזה בחיים שלנו, אבל כמבט כללי, כמבט עכשיו כהדרכה כללית ביהדות, כמה שיותר. פותח את ידיך ומסביע לכל הרצון. הקדוש ברוך הוא יפרנס לכל ילד את מה שצריך. הדברים האלה גם יכולים לרדת בסוף לנוסחאות. למשל, זה שאתה מבשל בסיר לשבעה ילדים, אז מה זה? בדיוק, אז זה כבר הספיק לעשרה. שמבשלים לילד אחד, לבשל לעוד ילד זה כבר כמות כפולה, אבל שזה, ככל שזה מראה, יש לזה גם את המתמטיקה של זה, את הטבלה של זה. אפשר למחזר את הבגד של הילד, אבל הדברים האלה הם כולם מתחילים במשהו עמוק יותר. האם אדם הוא יווני? עשו כל הזמן שוב, בכמות הוא קמצן, למשל לתת צדקה. אותו דבר. אני נותן צדקה, היה לי משהו ועכשיו אין לי, נכון? זה מוגבל, זה... או אצלי או אצלך. אומרים חז"ל, עשר בשביל שתתעשר. שוב, מה המשמעות של הביטוי הזה? לא שחז"ל אומרים לבן אדם, שמע, העיקר בחיים זה כסף, אז גם כשאומרים לך עשר, תדע לך שבסוף אתה תרוויח. אז אתה לא מבין איך הראש שלנו עובד. עשר, תן מעשר, תן צדקה, תיקח מזה שלך. אתה תראה שלטווח ארוך, זה יעשיר אותך. גם המימד האיכותי יבוא לידי ביטוי גם מימד הכמותי. אתן לכם דוגמה שגם אפשר להראות אותה. פה חבר'ה, פה לומדים מכון מאיר. שנה, שנתיים, שלוש. בן אדם הולך ללמוד שנה, שנתיים, שלוש תורה. בחשיבה כמותית, הוא הפסיד שנה, נכון? אני חי 80 שנה, 90 שנה, ועכשיו שנתיים, שלוש, אני לא עובד, לא מתקדם פיזית בכל דבר. נכון? גם הולך לצבא, אותו דבר. אתה הולך עכשיו לצבא, שנה וחצי, שלוש, גם, נכון? תשובה. לטווח קצר זה נכון. בכמות לטווח קצר, הפח שמן הוא ליום אחד. לטווח ארוך, תדע לך, זה שאתה למדת תורה, זה שאתה עשית מצווה שאתה בצבא, האיכות שלך תשתנה. אתה למדת תורה, אתה תראה שהאישיות שלך תהיה יותר דוחה סיפוקים. במילה אתה גם תוכל למקסם, מילה יוונית, מקסימום. אתה תוכל למקסם יותר את המשאבים בעולם הזה. אם אתה לא קשור לעולם ערכי ותורני, אתה גם נותן לגוף שלך עם הזמן להשתלט על הנפש שלך, ואתה הופך להיות חסר תחיית סיפוקים, ועכשיו כל המשכורות שבשבילם עבדת והיית מגיל צעיר ישר להרוויח כסף, הכל הולך בסוף על הימורים או על טיסות לחול בשביל המותרות שלך. לעומת זאת, אתה בנית את האישיות הרוחנית האיכותית שלך, היית עכשיו בצהל, היית בנית משהו ערכי וזה, אתה תראה שלטווח ארוך, זה מה שיבנה את, את החיים שלך. ולפעמים אני מוסיף, יכול להיות שזה לא יבנה את החיים שלך באופן אישי, אבל זה יבנה את החיים של הנצח לטווח ארוך. זה כבר הרוח, זה הנשמה. יש עכשיו, הנה, עוד פעם, המכבים נלחמים נגד היוונים. סטטיסטית, שוב, בטבלאות האקסל שלפני 2000 שנה, המכבים הם 3,000 איש. היוונים זה 10,000. שוב, זה במימד הכמותי, אין מה להשוות. ואפילו במימד האיכותי החומרי, שוב, היוונים מצוידים, צבא מצויד, והצבא היהודי הוא פחות מבחינת אפילו איכות כמותית. שוב, זה עדיין, תראו, זה כבר לא, זה איכות, זה לא, זה עדיין כמות. אז מה, אנחנו הולכים להילחם? אז דבר ראשון, מתברר שוב שיש את הטקטיקות של יהודה המכבי, עוד מילה יווני, טקטיקה, אסטרטגיה, כן? שיהודה המכבי בגאונות ובעשיית הדשמיה שלו, הוא מנהל את הכל. אבל, גם אותם אלה מכבים שמתו בעולם הזה, נכון? הפח שמן שלהם, בעולם הזה הוא היה רק ליום אחד. בחשבון הנצח, פח השמן שלהם היה 8 ימים. זה עולם אחר של חשיבה. האם אתה יווני, האם אתה יהודי, האם אתה כמותי או האם אתה איכותי? האם אתה חומרי, האם אתה רוחני? האם אתה זמני או האם אתה נצחי? ויש לזה אינסוף נגזרות להחלטה לילדים. החלטה, שוב, דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים. איך בן אדם בוחר מקצוע בחיים? שוב, אדם יווני, ואיך אני בוחר מקצוע? יש לי רק פונקציה אחת. גם אני מרוויח כסף. שוב, זה לך, זה לא אדם יווני, זה אדם כנעני, זה אדם אלילי, אני רוצה כסף, כסף. אדם יווני של תרבותי אומר, לא, 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 תקשיב, יש לי עוד משהו שמעניין אותי. האם אני ארגיש סיפוק מקצועי במקצוע שלי? נכון? זה נשמע יותר מכובד. אני צריך גם ליהנות, אני צריך להרגיש את זה. נחמד, אבל אתה עדיין עובד אלילים. עדיין אתה מנסה רק למקסם את העולם הזה. יהודי שואל עוד שאלה. האם המקצוע שאני הולך אליו עכשיו, זה מקצוע ערכי? האם זה מקצוע נצחי? בסדר? אתה עכשיו הולך לשתות בנקים, אדוני. אז נכון, כסף יהיה לך, וגם סיפוק. אתה נהנה, יש המון סיפוק, ולתכנן שעות בנקים. שאו, זה תחכום, זה אדרנלין, האומץ, זה הכל דברים שהם מאוד מוערכים בזה. כן, אבל הכל שם מושחת מוסרית מבפנים, הבנת? זה הרעיון. זה כמובן מגיע גם לתחום הזוגי. איך בוחרים? בן, בת זוג. שוב, אנשים כנעניים, אלילים נחותים, הם בודקים רק יופי, גוף, טוב, סליחה, גוף. זה כאילו, זה הדבר היחידי שמעניין אותם. טוב. אנשים יוונים, אומרים, לא, לא, אני לא בודק רק גוף, אני בודק גם יופי. בסדר? כאילו, כן, זה עושים לב חלוקה מצחיקה, ש... לא, אני... לא נמשכים לגוף, היא פשוט יפה, זה כבר משהו אחר, טוב. יש כאלה שהם עוד יותר, אומרים, תקשיב, לא גוף ולא יופי, האישיות שלה, היא אישיות שמצחיקה אותי. זה נכון, זה נשמע, האישיות שלה היא אישיות כזו, כזה שכיף לדבר איתה. זה נשמע יותר עמוק, אבל זה עדיין על ציר הכמות. בסדר, אז גם הפסיכולוגיה הזה. מה שיהודי ויהודיה מחפשים אחד בשני, דבר ראשון, שיש יראת שמיים. תבינים? יש את הנקודה היהודית, יש את הרצון להיות קשור לאלוקים, להיות קשור אל האינסוף, אל הקדושה, אל התורה. ועכשיו, מתוך זה, בוודאי, צריך שיהיה גם התאמה נפשית. ברור, אדם לא מתחתן רק עם הנשמה, אדם מתחתן גם עם הנפש וגם עם הגוף. צריך שיהיה במקצוע משהו שאני אוהב, צריך עכשיו שאשתי, שבעלי, יהיה איזה מישהו שאני יכול לדבר איתו, ואנחנו עם אותו ראש, מה שנקרא, ברמה מסוימת. ואסור לאדם שיקדש אישה עד שירנה, אסור לאישה שתתקדש עד שתראה, זאת אומרת, צריך גם משיכה גופנית. אבל שוב, השאלה היא מאיפה זה מתחיל? האם אדם מתחיל מהרוח או מתחיל מהגוף? זה שני דברים, זה ההבדל. אפשר להמשיך את זה לאינסוף עכשיו, לכל דבר, גם דוגמה ששואבת, אני חושב מבטא את זה. דמיינו עכשיו משפחה שהולכת לקנות איזה מוצר. נגיד, 3 דורות במשפחה, הילד הקטן, הילדים המתבגרים וההורים, יחד כולם הולכים לקנות באיקאה עכשיו איזה שולחן. מה כל אחד מתמקד? מסתכלים עכשיו על שולחן. הילדים הקטנים במה הם מתמקדים? ביופי, או אפילו האם הדבר הזה יכול, אפשר לקפוץ על זה, אני יודע, כאילו, יש שם איזו תמונה של איזו דמות מצוירת, כן, זה הפרסום עובד ככה, הפרסום עובד על זה, אתה מדביק איזו תמונה חזותית, כן, זה גם, זה יוון, זה תמונות, זה אסתט, כן, אז זה הילדים הקטנים. עכשיו, המתבגרים, הם כבר אמרנו לא עובדי אלילים כנעניים, הם כבר עובדי אלילים יוונים. אמרו, אלא, אנחנו לא כאלה שטחיים, מסתכלים רק על הצד השטוח מבחוץ. אנחנו מסתכלים יותר לעומק. מה יותר לעומק? האם זה מוצר חזק? אפילו, אתה יודע מה? כמה זה עולה? האם זה מה שנקרא פונקציות, כן? שוב, אנשים בטוחים שזה שיא העומק שיש. זה קנייה בוגרת, זה קנייה מושכלת. ההורים, בתקווה שההורים הם הורים, והם לא מתבגרים או ילדים שרק נמצאים בגוף של הורים, אמורים לשאול שאלה אחרת. לא רק האם זה יפה והאם זה חזק וכמה זה עולה, אלא בשביל מה אנחנו צריכים את השולחן הזה? קוראים לזה מה, מהות. מה המהות של השולחן הזה? מה השם של השולחן הזה? מה האור שנמצא בתוך החומר של השולחן הזה? השולחן הזה ישמש למה? הוא ישמש למשפחה שלנו, כדי שבמשפחה שלנו יהיה אווירה טובה. שוב, נכון, צריך אווירה טובה, שיהיה איפה לאכול, אבל הכל לשם שמיים. ולכן, אנחנו עכשיו, זה עכשיו יהיה החלטה, אם לקנות או לא לקנות, כמה כסף להשקיע בזה. שוב, איפה הדבר הזה עומד? יש לזה השלכות לכל דבר. אנחנו מדליקים נר חנוכה, אומרים חזל, עד שתכלה רגל מן השוק. רגל זה האיבר שפועל רק חומר. ידיים זה משהו שאתה, שכל זה מופשט, ידיים זה פועל מהנפש, כאילו אתה חושב מה, רגל זה מלשון הרגל, זה כאילו, יאללה בלבה, כאילו, הולכים, לא מעניין אותי כלום. אנחנו מדליקים נר עד שבן אדם יעזוב את ההרגלים שלו, יפסיק לחיות בתפיסה יוונית, שהכל רק נמדד בפונקציות ומה אני מרוויח ומה אני מקבל, ויפסיק לחשוב כמותית, והתחיל לחשוב איכותית, במשמעות האיכותית של המילה איכותית, לא במשמעות הכמותית של המילה איכותית. וכל זה מביא אותנו, סיום, שאמרתי, הבטחתי לכם שעשה מלחמת חרבות ברזל, זה הנושא. אז הנה, כן.
לא בקי בהלכה או אין איזה משהו שאומר, חבר'ה, לחתול מהר מלהשתמש במילים כאלה, כי זה כבר נותן לגיטימציה.
שאלה טובה. דיון הלכתי גדול, האם מותר להשתמש באמת במילים יווניות, אליליות? שורה התחתונה היא כן, כי איך אומרים? לחולשתנו. אנחנו לא חיים עדיין בעולם ש... בוא נגיד, מצבנו היום יש לנו בהרבה יותר מילים עבריות היום מאשר מלפני 100 שנים. אבל הוא לעתיד לבוא, באמת נגיע למצב. אבל היום אתה לא יכול להסתדר בעולם החומרים בלי להשתמש ב... נכון? מנגינה. יודע נגן, כתוב בתורה, יודע נגן. אבל תגיד מנגינה היום, אנשים לא הבינו מה אתה רוצה. אתה צריך להגיד מוזיקה, אז... בכל, אתה צודק, אבל זה נכון. לדייק במילים. כמה שאפשר, מילים עבריות ולא מילים... זה לא רק במילים, גם זה... יש ספר שנקרא, כל הנבואה של הרב דוד הכהן, הרב הנזיר, תמידו של הרב קוק. שם הוא מסביר את ההבדל בין, הוא קורא לזה היגיון עברי, ההיגיון, לבין השימי, כן, ההיגיון של, לבין ההיגיון היווני. במשפט אחד אני אומר, שההיגיון היווני זה שוב, היגיון רציונלי, שהוא מכניס כל דבר לטבלאות. וההיגיון השימי, ההיגיון היהודי, זה היגיון שהוא פתוח יותר, נקרא לזה כך. לכן הגמרא היא לא כתובה באלף, בית, גימל, דלת, אי. נכון? איך הגמרא בנויה? זה כזה, זה נראה אסוציאטיבי, שוב מילה יוונית, כן? נראה כזה שהרמב״ם שחי בתקופה שהחשיבה האריסטוטלית, החשיבה היוונית השתלטה על העולם, אז הוא היה חייב להתחיל להכניס את הגמרא למשנה תורה. סעיפים, כמו שאנחנו רגילים היום. אבל מצד האמת, לימוד תורה במטוש, אתה לומד 5 חומשי תורה, זה לא בצורת החשיבה שאנחנו רגילים. כלומר, שאתה לומד באוניברסיטה, אתה לומד נושא, א', ב', ג', ד', התורה היא מתחילה באיזה סיפור, פתאום עוברת לסיפור אחר, גמרה פה, גמרה שם, מדרשי חז"ל, לכן, באמת שהכי מצחיק, זה האקדמיה היהודית. מנסים לקחת את עולם חז"ל ולהכניס את זה לדיציפלינות אקדמיות. זה בכלל יוצא מגוחך. אתה מנסה עכשיו להסביר את את התקופה הנאוליתית והתקופה הזה במשנה, והכל זה אקדמיה, אז אקדמיה יהודית, אקדמיה יהדות, זה לא אקדמיה וזה לא יהדות. זה לא זה ולא זה בסוף. אבל זה עוד נושא בפני עצמו. אבל אני חוזר עכשיו אלינו. עוד נושא, שוב. וכל השיעור הזה, אפשר להביא אותו כל שנה, כל הזמן, אבל אני גם עושה את זה כל שנה וכל הזמן, אבל הפעם אני רוצה להשליך את זה אל השנה וחצי האחרונות. שימו לב. אנחנו ניצבים לפני שנה וחצי שפורצת המלחמה הקשה הזו. בחשיבה כמותית, בחשיבה יוונית, אתה רואה מולך את הדבר הבא. יש 7.5 מיליון יהודים במדינת ישראל. נכון? מדינה קטנה, מבודדת. יש בתוכה 2.5 מיליון ערבים, גיס חמישי. המדינה עצמה, יש מלאה פילוגים, מלאה בכוחות שונים. מולם מתייצבים מאות מיליוני מוסלמים. כמותית. זה לא כוחות. אם יש היום הרבה באינטרנט שעושים טבלה, איזה צבא יותר חזק. כיוון שזה אינטרנט וזה הכל שטחי, אז עושים כל הזמן חשבון של כמה טנקים יש פה, כמה, הכל כמותי. פה כמותי. שמע, יש לך פה איראן, ויש את חזבאללה, ויש את חמאס, אבל אחריהם יש עוד פעם את כל המעגל של העולם המוסלמי. כסף, נפט, וזה. זה. לכן באמת אנשים שהם חשיבה יוונית, גם שהם יהודים, וגם שהם מומחים בתחומם, הם אומרים, תקשיב, אין סיכוי. אין סיכוי. אם, נכון, אנחנו לפני, חנוכה לפני שנה, אני רוצה להזכיר לכם, שהתחיל הסיפור בעזה. אומרים לך מומחים, אסור להיכנס לעזה. למה? כי שוב, פונקציה כמותית, אין לנו את הנשק לפוצץ את המנהרות, אין את החיילים מספיק להיכנס. אחרי זה כבר נכנסים לעזה וזה עובד, לא, אבל אי אפשר להיכנס לרפיח, נכון? כי אם ניכנס לרפיח, יהיה לך לחץ בינלאומי, כמותית, לא יהיה לך משאבים, לא יהיה לך טילים, לא זה. אחרי זה חיזבאללה. אם החיזבאללה התקפו, זוכרים מה צריך להיות? מאות אלפי טילים על ישראל, אין מים, אין חשמל, לכולכם יש מים מינרלים בבית, אגרתם, יש לכולם מאגר של גנרטור, מים מינרלים וזה, נכון? כי זה וזה, ואיראן יזרקו טילים, סטטיסטית, משהו יפגע בסוף, עוד פעם, לטווח ארוך אין אפשרות. מי שיש לו חשיבה יהודית, הוא יודע. פח אחד ששיהיה מספיק, שבעה מיליון, תקשיב טוב. נכון שכמותית אנחנו פחות. אבל אנחנו איכותיים. עכשיו, זה לא בצורה כזו של, אנחנו איכותיים, סבבה, בוא נלך ככה מול הזה. זה יבוא לידי ביטוי, איך? בתוך העולם הכמותי, למשל, בזה שהמוח היהודי, מה שנקרא, הגניוס היהודי, שוב עוד מילה יוונית, הגניוס היהודי, הוא מסוגל להפיק טכנולוגיות ושכלולים ש... נמצאים בשנות אור בפער מול האויבים שלנו. ברוך השם שאנחנו נלחמים נגד ערבים, ברוך השם, ולא נגד אירופאים יוונים, זה היה יותר מסובך, כן? אנחנו נלחמים נגד איזה, אמנם הם מבני שם הערבים, אבל מבחינת הזה הם שייכים לחם, כאילו התרבויות הכי פרימיטיביות של העולם, אז הם באים עם קפקפים וטויוטות, ואנחנו באים עם מבצה ביפרים. אבל שימו לב, הביפרים, שוב, זה משהו איכותי. זה איזושהי טכנולוגיה שהיא משנה פה את הנתונים. זה ממשיך הלאה, לא רק במשמעות של יכולת יותר טכנולוגית של צהל וכו'. עוד פעם, אל תבלבלו, אנחנו לא אומרים שלא צריך בכלל כמות, כמו צבא קטן וחכם, כאילו לא, אז אוקיי, אז אנחנו יכולים עכשיו להישאר עם מטוס אחד, וזה בסוף, הכמות צריך... יש איזה יחס מסוים בין איכות לכמות. יש, בסוף אתה צריך שהאיכות תופיע על איזה כמות. אבל האיכות היא מנצחת בסוף. בסוף צריך להדיק פח אחד של שמן. אנחנו לא אומרים, לא צריך להדיק בכלל שמן, שיהיה לבד שמן נס 8 ימים. מדליקים את הפח שמן, מקימים צבא, לא קטן וחכם, גדול וחכם. וזה הצבא שינצח. אז זה איכות אחת, יש איכות יותר עמוקה. עם ישראל. שוב, הרי על מה היה, כולנו יודעים היום, על מה היה בעצם הסיבה שהם החליטו לתקוף דווקא עכשיו. כי היה להם איזו מחשבה שהנה, החברה הישראלית מתפוררת מבפנים. נכון? שוב, מבט כמותי, מי שמביט על המציאות דרך ערוץ 12, ערוץ 13, תראו, הם נסראללה וסינואר, צריך להבין אותם, הם ראו את ערוץ 12, ערוץ 13, אני לא יודע, טכנית הם ראו או לא, אבל כשאתה רוצה לבדוק מדינה, ואתה אדם שטחי, נכון, אתה רוצה לבדוק מה קורה בסין, איך תדע? אתה לא לומד במקדש סיני 20 שנה, אתה מסתכל ב-CNN, מסתכל בתקשורת, והתקשורת מראה, אתה מסתכל בחלון הראווה הכמותי של מדינת ישראל לפני המלחמה, אתה רואה מולך חברה מתפוררת, שאין, שאנשים, סיפר לי קצין במודיעין, שמצאו איזה מסמכים בעזה, שוב, מצאו מיליון דברים, אני לא יודע כמה זה מוסמך, כמה לא, אבל שהיה להם איזה אב ואמין על החמאס שם, שברגע שהם יעשו את הטבח בקיבוצים, היה להם איזה תסריט שהקיבוצים, במקום להגיע למילואים, הקיבוצים יעלו על הכנסת. כאילו, הקיבוצים יצאו למלחמה נגד... זה חשיבה כזו של, כאילו, הם חושבים שכאילו המדינה הזו בנויה ממיליציות, כן? שכאילו, כאילו, הקיבוצים זה יש להם, זה כמו אצלם, זה החשיבה אצלם, ככה זה עובד אצלם. רואים, רואים בסוריה, זה... הם לא קלטו שבעם ישראל יש משהו אחר, אתם מבינים? זה הנקודה. הפח אחד של שמן, חתום בחותמו של כהן גדול, שוב, מסביב בכמות יש המון בעיות, יש מריבות, יש ערוץ 12 וערוץ 13, ויש את כל המתייבנים שפה, מה שנקרא, מנסים לקלקל. אבל אף אחד לא יכול להרוס את נקודת האיכות. וזה הסיבה, תראו מה קרה פה בשנה וחצי הזו. מדינת ישראל התחילה את המלחמה הזו, שוב, בעמדה כמותית של אסון. אחרי שנה וחצי, כל ציר הרשע נשבר, אנחנו כבר נמצאים בסוריה. זה פשוט לוקח שנה וחצי, אז גם, בגלל שאנחנו אנשים כמותיים, אז שנה וחצי זה, כאילו קשה לנו לראות את התהליך. כשהיה מלחמת ששת הימים, זה היה נס מרוכז. אז יאללה, שישה ימים, כולם, וואו, ברור שהיה נס. פה זה שנה וחצי, בגלל שאנחנו מושפעים מהחשיבה הכמותית, טוב, זה לא נס, זה כאילו, זה טבעי. תדחסו את השנה וחצי הזה בשישה ימים, בשמונה ימים. קרה פה מהפך לא נתפס בכל המערך הביטחוני במזרח התיכון, וההשלכה גם לתוך התרבות היהודית היא עוד תבוא לידי ביטוי. עם ישראל, אז זה דברים שגם לוקחים יותר זמן. אבל השינויים הם זה. צריך לקבוע, אתם יודעים, צריך לקבוע על המלחמה הזו כמו חנוכה. צריך לקבוע, הרי מלחמות המכבים ביוונים, גם כולם בטוחים, מלחמות המכבים היו שמונה ימים. ממש לא. מלחמות המכבים ביוונים היו 26 שנים. 26 שנים של מלחמה. והיה, בשנה השלישית, שכבשו את ירושלים, היה את נספח השמן. אז בחרו את זה כמשהו שמבטא. אותו דבר פה, המלחמה הזו היא כבר שנה וחצי, אני לא יודע איך היא, גם אני לא יודע איך היא תסתיים. יכול להיות שאנחנו הולכים פה למערכה מתגלגלת עכשיו מול לא יודע, ירדן, מצרים, טורקיה, לא יודע, כל מיני מקומות שזה, הדברים, אבל עוד 100 שנים, עוד... כן, גם המכבים, לשנה אחרת קבעו לימים טובים, הם לא קבעו את זה באותה שנה, לקח להם זמן להקל. עוד 100 שנים, יקבעו חג על מלחמת חרבות ברזל, לא יודע איך יקראו לזה. יצטרכו למצוא, תבין עם איזה מנהג שכל עם ישראל יעשה אותו, וזה יהיה הנס שיזכרו אותו. למשל, כל יהודי ייקח ביפר ויפוצץ אותו בסעודת חג. זה יכול להיות זה משהו שיקבע את הנס לדורות, תבינים? ואז עוד 500 שנה יגידו, על מה מלחמת חרבות ברזל? יגידו, היה פעם ביפר שהתפוצץ. לא, אז אנחנו שאלו את הסבא והסבתא, יגידו, אתם לא מבינים. היה פה מערכה שנמשכה עשרות שנים. והביפר זה ה... אני צריך לחשוב על זה, או ביפר, לא יודע מה, מה יש, זה עוד משהו רעי, אני צריך לחשוב על תקנה של נס שמראה את הנקודה. אבל זה הרעיון. האיכות מנצחת את הכמות. וזה בעזרת השם גם מה שיהיה בעתיד, מה בדיוק הולך להיות. לא יודעים בדיוק, המציאות היא דינמית. והדבר אנחנו יודעים. פח השמן ימשיך לדלוק. עם ישראל הוא תמיד מעל הטבע, זה משהו ממד שהוא מעל ה... וגם ברמה האישית, אבל זה צריך ללמוד מחנוכה ומהמלחמה הזו. גם בן אדם ניצב מול אתגר, מול קושי, מול משהו שנראה לו חושך. יש פח קטן של שמן האיכות נצחת הכמות, מה, אתה עובד דלילים, אתה משתחווה לי פה ל, 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 לכמות, לעולם הזה. תראה איך הדברים עובדים בטווח הנצח, טווח הנצח, בימים ההם, בזמן הזה. יהיה לכולנו חנוכה שמח.